שלום עליכן, חברות יקרות. אני אתחיל בסיפור שקשור לזה שחצי שעה לפני השיעור נפלה לי שן. לא נורא, זה רק שן, זה רק כתר. והתלבטתי אם לבוא גם מצד כבודכן וגם מצד, לא ידעתי האם נכון להתבייש, ואז אמרתי לא, זה סימן טוב. ואני אספר את הסיפור ביום שלישי בעזרת השם, יש לי תור לרופא שיניים. ויש את הסיפור שכולן אולי מכירות על רבי ישמעאל, ששמע, אני חושב שזה היה בכפר סיכניה, שילדה קטנה, כשהיא משפחה ענייה, הייתה עוזרת למשפחתה לשאוב את המים מן הבאר. יום אחד היא החליקה ואז נשברה לה השן הקדמית, ותסלחנה לי שאני אחר כי אני ממש סליחה, אני אוהבת לחייך, ואז זה בדיוק מתאים לסיפור. אבל הילדה הקטנה הזאת התחילה להתבייש לחייך, וכשהגיעה לפרקה, אז ההורים זוכרים שהאח של האבא שהיה אז גם ילד, הוא הגיע גם לפרקו, והובטח שהוא יישא אותה לאישה. אז הם אמרו לו, הם שלחו שליח ואמרו, בוא, היא כבר בגרה, אתה יכול לשאת אותה לאישה. הוא מגיע והוא רואה ילדה עצובה, נערה עצובה, שמוטת עיניים ולא מחייכת, ועוד האבא שלה שכל כך אהב אותה, רצה להיטיב לה, אז הוא אסף פרוטה לפרוטה, ואצל איזה רופא אומן הוא התקין לה איזה שן מלאכותית שהייתה מאוד מסורבלת, והיא פחדה, היא פחדה כבר לחייך. ורבי ישמעאל לקח את הילדו, את הנערה הזאת, הוא אמר להורים, תנו לבקשה שתגור איזה פרק זמן במשפחה שלנו ואשתי כבר תטפל בה. והאישה שלו איפתה אותה וקישתה אותה, ולסופו של דבר, אז לא שכחתי לספר שהבחור הזה מגיע והוא רואה אותה כל כך מדולדלת ועצובה, והוא אומר, הוא רוצה להתחתן איתה. ואז צערה גובר עוד יותר, עכשיו גם מי יישא אותה לאישה? ואז רבי ישמעאל קיבל את הרשות, מביא אותה לאשתו. האישה מטפחת אותה, מזינה אותה בתזונה טובה, במלבושים נעים, בסרטים, ולסופו של דבר הוא שכר רופא אומן שהתקין לה שן זהב קטנה. זה היה תכשיט מאוד יפה באותה עת, והיא חזרה לחייך.
בימינו כבר אנחנו זוכים.
אני בתור ילדה ראיתי נשים עם שיני זהב התפלתי.
מבוכרה, מברוסיה, זה מה שהייתה, זאת הייתה האומנות.
זה מתכת הצילה, זה נשמע טוב.
כן, 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 נכון, נכון. ואז הוא קרא לבחור, הוא זמין אותו. הוא אמר לו, תסתכל, יש פה מישהי.
איך הוא הכיר את הבחור?
הוא ידע את הסיפור, הוא הכיר אותו, הוא ידע איפה הוא נמצא, הדוד הזה. אז הוא קורא לו ואומר לו, תראה, תסתכל רגע לבחורה הזאת, אולי היא תתאים לך. הוא רואה בחורה לחיים ורודות, הפנים של הלכות, מחייכת עם סרטים, כולה מביאה רעננות וכן. הוא אומר, כן, אני רוצה להתחתן איתה. הוא אומר, אתה בטוח? אתה נדעת שלא תתחתן? אם זאת לא רצית? הוא אומר, לא, 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 תהיתי, אם זאת כן. ואז נסע רבי ישמעאל לדברו ואמר, בנות ישראל בנות מלאכים הם, אלא שעניות מנבלתן. מנבלתן מכערת אותן, העניות. וחשבתי על זה, כמה עם ישראל, בעקבות השיעור של רבנית חיה וישליצקי, כמה שהיא דיברה לדון, ללמד לקו זכות וסנגוריה על עם ישראל, באמת אנחנו תינוק שנשבע בהרבה מאוד מובנים. יש לנו המון המון השפעות מבחוץ. כשתחזור הדעת, הדעת הגדולה, אנחנו נראה בתפארתנו. וזה מביא אותנו בעזרת השם לבניין בית המקדש. אז בעזרת השם אנחנו עוברות ל...
אני רק רוצה להגיד לך שאני מסתכלת
העיניים
שלך שהן
כל כך
מימות.
נכון.
לא רואים את השיניים,
לא היינו
מרגישים. ברוך השם, יש פעמים טובות מסביב, הן ממוקדות בדברים טובים, אז תודה רבה ובעזרת השם. עלינו לשבח שאנחנו בדור הזה. היום כל רפואת השיניים גם מתפתחת.
שתלים. תורה כזאת עם הצמיחה שן שנופלת, אז אנחנו מייחלים לאותו הלולות שלנו.
בעזרת השם, שכולנו נהיה בריאות ושלמות, לדבר ולשיח בישועת השם על עמו ועל נחלתו, ולחייך הרבה. אם ככה, בדברי הימים ב' אנחנו בפרק ג', ואני מנסה לעשות חשבון מתמטי פשוט. יש לנו 40 דקות. אני הכנתי גם פרקים בדברי הימים ב', אבל באמת כמו שיפה אומרת, המשמעות של יום העצמאות לא מרפא ממני, ואני הייתי מבקשת מכם לנסות לחלק חלק מהלימוד ליום העצמאות, שיעור של מורתנו הרבנית חנה עליה שלום, שזה היה שיעור שהסעיר אותי מאוד ורומם, מאוד מאוד רומם. אז אם כך, אנחנו בדברי הימים ב', פרק ג', ואנחנו מתחילים עם בניית בית המקדש. ויחל שלמה, פסוק א', לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. זה בעצם כמו שאנחנו הזכרנו בשיעור קודם, שזה הפסוק היחיד בתורה שעושה את ההקשר הברור בין גורן ארנן, בין שמצוי בהר המוריה, לבין המקום ששם נבנה בית המקדש. המקום השני שאנחנו כבר פגשנו אותו בפרשת וערה, בספר בראשית, אנחנו ראינו שכתוב את ארץ המוריה, כשהשם מצווה את אברהם אבינו, רגע, איפה המקום ש... בקיצור, בחומש בראשית פרשת בעירה, בעירה, אז רגע, הנה סימנתי לי עם המתישו, סליחה. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אם ככה, שני הפסוקים האלה עכשיו משלימים לנו את התמונה. בית המקדש ייבנה בהר המוריה בגורן ארנן היבוסי. ולמה המוריה? יש שני פירושים. על שם הקטורת, המור,
הר המור,
ועל שם שמהר המוריה מבית המקדש יוצאת הוראה לישראל, יוצאת דרך סלולה ברורה לרצון השם שיתגלה לעמו ישראל וממנו על כל העולם כולו. ויחל לבנות בחודש השני, בשני בשנת ארבע למלכותו. חודש השני זה חודש אייר. למה דווקא בשני, בבית, אומרים שייתכן מפני שראש חודש זה זמן חשוב, ואז לא מתחילים בזמן הזה את הבנייה במלאכת כפיים.
היום זה בית.
היום אנחנו אור לגימל. נכון, בדיוק אנחנו בבית באייר. מדהים. אור לגימל. אנחנו היום הזה לפני 3,500 שנה בערך התחיל לבנות בית המקדש. מדהים. אין מקרה. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלוקים, האורך אמות במידה הראשונה, אמות 90 ורוחב אמות 20. מה זה במידה הראשונה? היו כל מיני סוגי מידות. הייתה את מידת בניין בית המקדש, היו עוד סוגי מידות נוספים. והאולם אשר על פני האורך על פני רוחב הבית, עמות 20, והגובה 120. 120 עמות זה גובה עצום, זה 60 מטר. כל המאי כחצי מטר, ואז אנחנו לאט לאט נראה שבעצם בית המקדש מכפיל את המידות של המשכן. מה שנוסף לנו בבית המקדש שבונה שלמה זה מקום שנקרא אולם. האולם בעצם מקדים ומבואה רחבה יפה לקודש ולקודש הקודשים. ויצפהו מפנימה זהב טהור, ואת הבית הגדול חיפה עץ ברושים, ויחפהו זהב טוב, ויעל עליו תימורים ושרשרות. תראה, אני לא יכולתי להתאפק, אני פשוט הבאתי את הספר החדש של הרב אריאל, כי טוב מראה עיניים משמע אוזניים. אנחנו חוזכות להיות בזמן שהרב ישראל אריאל, שהחלומות קורמים אור וגידים, ואני מבקשת לשתף אתכם בציורים, כי זה פשוט מדהים איך זה. אמנם הציור הזה של של קודש הקודשים, שתכף אנחנו יותר נראה אותו פנימה, הרצפה מזהב טהור, הרצפה עשויה מעצי ברושים, הקורות של בית המקדש עשויות מעצי ארזים, והרצפות גם של קודש וגם של קודש הקודשים מחופות הכל בזהב טהור, הקירות חלקם זהב טהור, הכלים זהב טהור. ונשאלת השאלה, תכף אנחנו נראה את הריבוי הזה, את היופי הזה של העבודה במתכת היקרה הזאת. שאל תלמיד את הרב אבינר, למה זהב טהור? אנחנו מדברים על צניעות, על ענווה, למה דווקא מקודש, מבית המקדש כל כך הרבה זהב? אמר לו הרב אבינר, ואת מה יכבד הזהב? את מה יקשת הזהב? אם לא את, את הערך הכי חשוב של החיים שלנו, של קרבת אלוקים, שאנחנו עם קדוש להשם אלוקינו. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית אלוקים, דיברנו על זה. אם כך, ויחפהו זהב טוב, והיה עליו תמורים ושרשרות, והצף את הבית אבן יקרה לתפארת, והזהב זהב פרוויים, זה זהב משובח, ויחף את הבית הקורות והסיפים וקירותיו ודלתותיו זהב, ופיתח כרובים על הקירות. עכשיו אנחנו תכף נפגוש את סוגיית הכרובים. הכרובים מופיעים בכמה מקומות. ויעש את בית קודש הקודשים, אורכו על פני רוחב הבית עמות 20, ורוחבו עמות 20. מה היו המידות של קודש הקודשים במשכן? 10 עמות על 10 עמות. כאן אנחנו פוגשים כפול, 20 על 20. ויחפהו זהב טוב לכיכרים 600, ומשקל למסמרות לשקלים 50 זהב. אפילו המסמרות המסמרים מובחנים במשקל, הם גם מזהב, הכל מזהב. ועליות חיפה זהב, ויעש בבית קודש הקודשים קרובים 2 מעשה צעצועים. רבנית יעל פעם אמרה לנו שיש מילה ראשונה שמופיעה פעם ראשונה בתורה, לא זוכרת איזה מילה זאת הייתה, שהיא מופיעה בלשון הרווחת, אבל המילה צעצועים, המילה צעצועים זה מלשון צאצאים. צאצאים, הצאצאים, זה אומר שהקרובים האלה עשויים כפני תינוק ותינוקת, כפני ילדים.
לא, צאצאים זה באלף, זה באלף.
נכון, וזה מעניין. אז זה נכון.
אחד ולשני, יש גם פירוש שעשויים שכשיש שלום בין ישראל, קרובים פונים אחד אל השני.
נכון.
ומחייכים.
נכון. אז פה אנחנו פוגשים את הקרובים של מי? שבעצם משה רבינו מתקין, מכין מעל ארון השם. תכף אנחנו נמצא עוד קרובים. במקדש זה כבר מתברך. ויצפו אותם זהב, וכנפי הקרובים הוקם עמות 20, כנף האחד לעמות 5 מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת עמות 5 מגיע לכנף הקרוב האחר. פשוט שלמה המלך בדבר השם שמגיע דרך שמואל הנביא בלומדו עם דוד המלך, מצטווה להכין לכל צד של ארון השם כרוב גדול נוסף. והכרובים האלה, השניים הנוספים, הם לא נמצאים על ארון השם. על ארון השם יש את הכרובים הקטנים. אלה שני כרובים גדולים שמוצבים על הארץ. כל כנף אורכה 5 אמות, 5 ועוד 5 לכל כרוב זה 10, ועוד 5 ועוד 5 20. הם בעצם מגיעות הקרנבים מעל ארון השם, מקצה לקצה של קודש הקודשים.
רואים את זה פה,
למטיבות הראייה. יש את הכרובים שנמצאים מעל ארון השם, ויש שני כרובים גדולים שנמצאים מכל צד, אחד מכל צד. זה נראה מספיק ברור? אתן רוצות שנעביר את הספר? זה הכנפיים. ואז מה הרעיון? הרעיון הוא שהמשכן היה נייד. המשכן היה לעת הנדודים שלנו במדבר. בית המקדש אמור להיות בניין עולמים, בית עולמים. זה אמור להיות בית שמחבר אותנו לארציות. הארציות שלנו קדושה. הארציות שלנו היא מחברת את הארץ שעליו נשענים הקרובים האלה אל השמיים. הם חופפים. יש מגמה שהיא תשפיע ותקרין מקודש הקודשים לעם ישראל ומאיתנו לעולם כולו. יש פה מגמה מאוד רחבה. שוני נוסף, כנפי הקרובים האלה בפסוק י"ג, הקרובים האלה פורסים אמות 20, שעשינו את החשבון של ה-5 כפול 4 אמות, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. מה זה אומר? הקרובים שנמצאים על הארון, אם אנחנו זוכרות יפה, באמת כשעם ישראל עשו רצונו של מקום, פניהם היו אלה כלפי אלה. הם יתארו זה בזה. ואילו, ואנחנו יודעים שקודש הקודשים, אם אנחנו רוצים לראות את הכיוון הנכון, הוא נמצא, אם עומדים על הר הזיתים, ישר ישר, אנחנו נראה את במסלול שלנו את קודש הקודשים, ואחריו אנחנו נמצא את הצד המערבי, ששם יש את קומת התמך של, את קיר התמך של הר המוריה, שזהו. הכותל המערבי. אז אם ככה הקרובים היו מסתכלים זה פניהם זה אל זה בזמן שעשו ישראל רצונו של מקום, זאת אומרת מצפון לדרום. והקרובים האלה, הקרובים האלה, שני הקרובים האלה פניהם לבית, הם לא זה אל זה, הם מסתכלים לכיוון של מזרח, של היציאה. למה? כי הקרובים האלה הם גם מביאים במדליהם. היציאה היא הקודש יתרחב ויתפשט אל ארץ ישראל כולה, אל עם ישראל, אל העולם כולו. יש יציאה. תכף אנחנו נמצא גם את המראה של הקרובים. רגע. אוי, יוצאתי את הטישו, סליחה מהדפים, את הסימניה. רגע. וואו, איפה זה נמצא? אנא השם. רגע. וואי, סליחה. אולי את יכולה, אופרה, למצוא בבקשה. תודה רבה. ויעש לפני הבית עמודים 2, פסוק ט"ו, עמוד 35 אורך, והצפת אשר על ראשו עמוד 5. היו בעצם שני עמודים גבוהים שהוא קרא להם, תודה רבה, יכין ובועז. אלה עמודים שכל אחד 36 עמוד, זה אומר 16 מטר גובה. אבל זה חלק, רגע, אני לא מראה את העמוד הנכון. שתראה נרגע רגע רגע את העמודים. איפה העמודים? הנה. תסתכל בבקשה. אלה שני עמודים, יחין ובועז. יחין ובועז זה רק מהווים כשליש מהגובה של האולם כולו. האולם כולו מאוד גבוה. ולמה נקראו יחין ובועז? אומרים הפרשנים, יחין מלשון הכנה, שהמקדש הזה ייקון לעולם, מלשון קונן, מעשר מקדש השם כוננו ידיך, ובועז שייתן עוז לעם ישראל. הצפייה הזאת, נכון, נכון. וגם אחד הפירושים מלשון בועז, שבעצם מבועז בעצם נתגלגלה השושלת של יהודה, של דוד ושל שלמה, שעכשיו בונה את בית המקדש. דרך אגב, כמה שנים בונה שלמה את בית המקדש? 13 שנים. סליחה, 7 שנים. את הבית שלו 13 שנים. יחד 20 שנה ערכה הבנייה. זאת אומרת שבבניין בית המקדש הוא הזדרז מאוד. מאוד מאוד מצד קדושת העניין.
ככה הבעל שלי, בועז לוי. אחד הבועז זה במילאל. רשמי, בועז. לא בועז.
מעניין.
כן, כן.
וואו, וואו, וואו. הוא
צריך להגיד דולת.
בגלל העוז. המילה עוז.
וואו, וואו, וואו. טוב, אז אנחנו נמשיך. באמת כולנו מכוח, 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 מכוח. עד ברוך השם. אברהם, יצחק, יעקב, וממנו יהודה, וממנו עלינו לשבח.
זה בפסוק י"ז.
אנחנו בפסוק י"ז. ויעש מזבח, ואנחנו בזה סיימנו את פרק ג', אנחנו עוברות לפרק ד'. פסוק א', ויעש מזבח נחושת 20 אמה אורכו ו20 אמה רוחבו ו10 אמות קומתו, ויעש את הים מוצק 10 באמה משפתו אל שפתו, עגול סביב, ו5 באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. מה זה הים הזה? הים הזה הייתה, היה יצירה מופלאה שהשם ציווה את, בעצם הוא על פי התוכנית האל שהשם נתן לשלמה.
זה לא הכיור? זה לא הכיור?
הים זה מקווה מים ענק. רגע, רגע, איפה
שלמה המלך?
רגע, רגע, איפה העמוד שלנו? וואי, וואי, וואי.
רוצה ששום?
כן, בבקשה. איזה מזל שעוברה. ברוך השם. זה היה מקווה מים ענק, שבעצם הקוטר שלו היה 5 מטרים, רק הקוטר. ההיקף שלו היה 30, נכון, 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 זה בדיוק. זה היה מקווה מים עצום, תסתכל נא, הוא יושב על 12 פרים מזהב, 3 פרים בכל צד, לרמז על זה שהוא בעצם יושב ושואב את כוחו מ-12 שבטי ישראל. יש אמת מים שממלאה את הכיור הזה.
איך נכנסים אליו? נראה גבוה.
עכשיו כך. שלמה בונה, בעצם היה כיור אחד במשכן. שלמה בונה עוד 10 כיורים. והכיורים האלה נמצאים כמו שאתן רואות על הגלגלים, זה כמו הגלה נוסעת. הכיורים האלה נלקחים מתחת לברז שנמצא בכיור הגדול בים, הים של שלמה הוא נקרא, ואז הם מתמלאים, ממלאים אותם מתוך המאגר מים הגדול הזה. לשם מה? אולי אתם יודעות מה, נמשיך הלאה ותזכורנה את השאלה, לשם מה צריך שיהיו 10 כיורים, מה התפקיד של הכיורים, אבל אנחנו נמשיך הלאה פשוט כדי לסגור את התמונה של הפרק. עברות לפסוק ז', ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. עוד פעם סגרתי את זה, בואי לי. סליחה. באיזה עמוד זה? הדבר הכי פשוט.
יכולה גם לשים את הטישו הזה.
אה, זה לא עזריאל הרב, זה ישראל.
רב ישראל עזריאל, כן, סליחה.
אני כבר מסתכלת, אבל לא יכול להיות שזה הכי. לא, לא, זה דוד. דוד שלו, עזריאל הוא הבן שלי הרב יעקב.
נכון.
והוא אח של הרב יעקב.
הדוד שלו, נכון.
הנה זה... זה כאן, אבל יכול להיות שיש פה תמונה אחרת.
אז כאן יש, קודם כל, נכון. זה אנחנו עוברות מהכיורים, מהסרט הכיורים, אל עוד ריבוי. שלמה בונה עוד 10 מנורות זהב. והוא בונה עוד 10 שולחנות מזהב.
כחלוף שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותאכל העולה והדבחים, וכבוד אדוני מלא את הבית, ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אולי מלאו.
נכון, זה יהיה כבר ההמשך, שאחרי שעושים
בדיוק... וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד אדוני על הבית.
מה?
ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו והודו לאדוני כי טוב לעולם חסדו, והמלך וכל העם זובחים זבח לפני הקדוש ברוך הוא.
תודה רבה מרים.
ויזבח המלך 30 או 3 את זבח הבקר, 22,000 וצון מלא.
אנחנו פה בדלת,
אנחנו את כבר מסכמת, אנחנו נגיע לזה. את ממש נותנת לנו את המגמה, תודה רבה. זה מה שיקרה אחרי שכל דבר מתבצע בדיוק כמו שהשם ציווה שיבנה כל אחד מהכלים, אז בסוף תהיה השכינה שורה, תשרה השכינה. עכשיו אנחנו נפרשות בפסוק ו' ויעש כיורים 10. אנחנו עוברות לפסוק ז', ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. ויעש שולחנות 10, וינח בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. עכשיו, מה זה כל העניין הזה של הריבוי? דבר ראשון, כתוב שבל תוסיף, נכון? איך אפשר להוסיף על ציווי השם שציווה על בניין המשכן? אלא יש...
כמה פעמים היה לכל שולחן?
סליחה, היו לחמים על כל שולחן. ומה שקורה, זה כשאנחנו מתיישבים בארצנו, היישוב מתברך. הבית נהיה גדול כדי להכיל את כל עבודת המקדש, גם הקורבנות מעם ישראל שמתברך וגדל, גם מצד גויים הם להיראות פני השם במקדש. עד גבול מסוים שנתון להם, אז גם צריך יותר הכיורים, יש להם כמה תפקידים. יש אומרים שהיה צריך לשטוף את העולות, את הקורבנות במים, שטפו אותם מהכיורים הקטנים. הכהנים תיארו ידיים ורגליים מהכיורים. יש אומרים שהאגן הגדול הזה של ים של שלמה שימש כמקווה, שהכהנים יכלו לטבול בתוכו. אם ככה, יש ריבוי מאוד גדול, והריבוי הזה הוא נשאלת השאלה איך אפשר להוסיף כזה ריבוי. צריך לעשות בדיוק המשפט. אם כן, אחת התשובות, בבקשה.
כשאתם
יורים
12
11, היו 10 ועוד אחד
גדול. מה הקיור הנחושת בקיור הזהב? את מכלילה אותם בזה?
כי יור הנחושת לא היה עשוי מזהב.
לא, לא.
הוא היה עשוי מנחושת.
אז כשאתה מדברת על הכיורים זה רק זהב?
זה רק נחושת.
אז זה כולל את הכיור זהב.
ומה שמעניין, הכלים שבתוך בית המקדש הם מזהב, והכיור הוא מנחושת, הוא מחוץ חל.
כן, כן.
אז אם ככה, השאלה היא איך זה אפשר? אז אחת התשובות היא שכיוון שכל אשר ירוחה אפשר על פי נביא שבא ומרחיב את ההוראה להרחיב גם את ההוראה של יותר כלים בבית המקדש.
בפסוק ז' כתוב ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם.
מה זה אומר כמשפטם? בדיוק כמו התבנית של מנורת הזהב שייך עם משה.
כן, וכנראה שגם יש הוראה לעשות כמשפטם, הוא לא עשה את זה מראשו.
לא ביחזקאל,
מה הוסיף?
זאת אומרת, במקום מנורה אחת שהייתה במשכן, קיבלנו 11 מנורות, עוד 10. יש פירוש נפלא של... רק רגע, אני לא יודעת מה לומר לכם, אני כל כך רוצה... להגיע לשיעור עם יום העצמאות גם, זה הכל הקדמה, אבל הזמן, אני לא יודעת, פה השעון רץ מהר.
אז תעברי לי יום העצמאות, לא?
רק רגע. בשמואל.
הם לא כללו גם בתוכנית את כל הכאוס
המדעים. זה מה שהם תכננו. של המקדש. הוא עשה מה שהם תכננו, ולכן זה היה אפשרי. שזה לא היה בעל תוסיף.
מה ששמואל
ודוד המלך
תכננו?
כן, ישבו בניות. כתוב שהוא ברח אליו.
אז המשך חוכמה אומר דבר מעניין. כל הנפח של המקדש היה גדול מנפח המשכן פי 11.
מי?
המשך חוכמה.
הוא אומר
שכל הנפח של המקדש היה גדול מנפח המשכן פי 11 12, ולכן על פני הכלים המקוריים צריך להוסיף עוד 10 כלים, ואז הפרופורציות שוות, כלומר בהתאם לנפח כך הוא מספר הכלים. עכשיו זה מדהים איך שכל דבר שאנחנו רואים בפשט הוא מקבל עומק ועומק ועומק ועומק, והכל מתקשק ממש.
זה נוסף, למשל במנורות זה נוסף, זה לא 10 אלא 11 מנורות.
נכון, נכון. היו בסיכום 11. אנחנו ממשיכות מהר הלאה.
5 מצד ימין של המנורה של משה, 5 מצד שמאל.
בדיוק.
מסכת שקלים.
בדיוק. עכשיו פסוק תזיין, אנחנו מדברים פה מי עשה את כל הכלים האלה. ויעש חורם, אתן זוכות את חורם יקבט? הוא בעצם לא מצור, הוא לא איש גוי, הוא איש יהודי משבט דן. היו גם עוזרים במלאכה משבט יהודה, ויש מקבילה למלאכת המשכן. במלאכת המשכן, מי בנו את המשכן? בצלאל בן אורי. הוא היה משבט יהודה, והיה משבט דן את אוליאב בן אחי סמך, משבט דן. אז אם ככה יש פה מקבילה, ממשיכה הלאה למקדש. פסוק ט"ז, ואת הסירות ואת היעים ואת המזלקות ואת כל כליהם עשה חורם אביו, הוא היה אבי האומנים. הוא היה אומן בחסד, חורם הזה. למלך שלמה לבית השם נחושת מרוק. בכיכר הירדן יצקם המלך בעובי האדמה בין סוכות ובין שרידה. למה? למה? מה עניין כיכר הירדן? בכיכר הירדן באזור הזה היה חול מיוחד. בתוך האזור הזה ניתן היה להכין את הכלים האלה. ולכן הם שם מתכוננים. אבל אחר כך יש מעשה אומן איך להעביר את הכלים הגדולים והענקיים האלה לבית המקדש. זאת תורה בפני עצמה, עוד לא שמעת את הפתרון, אבל זאת הייתה השאלה שהועלתה. ויעש שלמה כל הכלים האלה לרוב מאוד, כי לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלוקים ואת מסבח הזהב ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. שלמה הוא שמו נקרא על הכלים בתוך המקדש מזהב, כי שלמה הוא בונה את הפנים, וחורם שמו נזכר על הכלים מחוץ למקדש על שהם נעשים מנחושת. אנחנו באמת רק נסגור את הפרק הזה, הייתי רוצה להמשיך, אבל ברשותכן לפחות טיפה, טיפה נגעת, ניגע בגודל של יום העצמאות. פסוק חף ב' המסיים את פרק ד', והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקודש הקודשים ודלתי הבית להיכל זהב. הכל כל כך יפה. אני הפעם שמתי את הסימן ואני מבקשת להתאים את כולנו קצת. אנחנו רואות שיש שלושה מקומות שאנחנו רואים את הכרובים. הכרובים נמצאים על הפרוכת שהיא מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. אתם רואים את הצורה הזאת שרקומה מלמעלה? אלה כרובים פעם אחת. הכרובים פעם שנייה זה שני הכרובים מצד הארון. הכרובים פעם שלישית הכרובים שעל הארון. הכרובים האלה הם מורים לנו כיוון. כיוון של אחדות. כיוון של עבודת השם, כיוון של השראת שכינה, כיוון שהכל מתחיל מהקודש הקודשים, מהארון, מהתורה, הכל נובע. אני רוצה לראות אם יש עוד משהו שלא הראינו. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לספר שמואל בעזרת השם. ממש ממש ביאף. שמואל, פרק ספר שמואל, פרק שמואל, פרק י"ז, רגע, לא, זה היה שמואל ב' עם גוליית,
לא, שמואל א' י"ז.
טוב, אנחנו מתחילים בפרק ט"ז בשמואל א',
שמואל א',
פרק ט"ז.
דוד עדיין לא המלך, שאול הוא המלך.
אנחנו עושים סקירה כללית. שאול הוא המלך של עם ישראל. שמואל לא שומע בקול השם. שאול לא שומע בקול השם. השם מחליט להסיר את הממלכה משאול ולהעביר אותה לדוד. אבל מפחד שאול הוא שולח את שמואל הנביא לבית לחם יהודה, ושם הוא ממליך, הוא מושך בשמן המשחה את דוד בן אישי, ועדיין הדברים האלה לא נשמעים. מי שמולך בפועל זה עדיין שאול. והנה אנחנו פוגשים בעצם את הסיפור שלנו היום, את הסיפור של עם ישראל. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שמואל מאוד מצר על זה ששאול יפסיק למלוך, ואחרי שבפרק ט"ז השם שולח אותו למשוך את דוד, פסוק י"ב בפרק ט"ז, וישלח ויביאו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי. דוד הוא לא סתם ג'ינג'י, יש לו טוב, יש לו יפה עיניים וטוב רואי. אומרים חז"ל, מידת סנהדרין הוא, איך אומרים את זה? מידת סנהדרין,
מידת סנהדרין
הוא פוסק. הוא לא עושה שום דבר בלי שהוא שואל את חכמי הסנהדרין, וכי למה יפה עיניים? כי החכמי הסנדרין נקראים עיני העדה. הם מראים את האור, הם מראים את הדרך. והנה אנחנו גומרים עם המשיכה הזאת, ולשאול בעקבות זה ששמואל בעצם מושך את דוד, מתחילה לבעט אותו רוח רעה. כל כך הרבה אני רוצה לומר לכם, נראה איך החמש דקות יצליחו. תראה, אם אתן מסכימות, אני לא יודעת שאתן אומרות, אני כל כך הרבה דברים שמעתי, אם יש לכם זמן לעוד 10 דקות רבע שעה, אז טוב. ומי שרוצה ללכת, לחיים ולשלום. מה שאתן אומרות. אתן רוצה להיות נאמנה לזמן. תחת הדעה מפני מה זה הכינו למלכות שאמרנו אמת. אמרנו שאנחנו צריכים לגמור ב9. אז אני אעשה את רצונכם. אז בקיצור. כמה נשים מוכנות שטיפה טיפה נגלוש?
כן, בסדר.
בסדר, כן, בסדר. אז מי שרוצה בשמחה, יכולה. אם כך, מתחילה לבעט את שאול רוח רעה. העבדים שלו מציעים לו שיביאו לפניו את דוד, שהוא הבן של ישי, הוא יודע לנגן. ודוד באמת מנגן לפניו, והרוח הרעה שרה ממנו. ואז אנחנו עוברים לסיפור הבא. הסיפור הבא הוא שהפלישתים, שאנחנו זוכרות, שהם תמיד תמיד נאספים כשמלכות ישראל מתחזקת, כי הרצון שלהם לבלע במלכות ישראל, זה התפקיד שלהם, לצחק, לבלע, כדי לחזק אותנו בתפקידנו. ויאספו, פסוק א', פרק י' ז', ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה וערכו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגי ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו מגת, גובהו 6 אמות וזרת. הגובה שלו 3 מטר. רק לסבר את האוזן, צריך להגביה את התקרה גם לקומה השנייה, ואני חושבת פה זה 2 מטר וחצי בערך, וזה הגובה שלו. והוא לבוש בכובע נחושת על ראשו, וסיריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, כבד מאוד, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ואת חניתו כמנור הורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. זה דמות של ענק, לבוש יעפוד כולו בחגור ובמגן, וכולו מחופה עם כובע נחושת, והכל כבד, וכל צעד שלו מרעיד את האדמה. ומעניין למה יוצא דווקא מדובר על איש אחד שבא להילחם. אנחנו יודעים שבאותו זמן הייתה מלחמה שנקרא מלחמת ביניים. כל מחנה היה שולח את הגיבור שלו, ואם גיבור אחד היה נוצח, מנצח את הגיבור השני, הוא היה מנצח בעצם את כל הצבא. ועכשיו אנחנו רואים ומצחת נחושת על רגליו וחידון נחושת בין כתפה ויצחניתו כמנור הורגים, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי. אתם העבדים של שאול, אני רוצה לנצח אתכם, תבחרו מי יתמודד מולי. מעניין מאוד, מי לא יוצא מולו? שאול, אחריי, זאת הסיסמה של צהל. שאול הגיבור לא יוצא להילחם. אם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי ואיתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. כשאני מחרף את מערכות ישראל, את מי אני מחרף?
את השם.
כי השם זה אלוקי ישראל. וישמע שאול בכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. שאול וכל העם ישראל פוחדים פחד גדול, כל החיילים שלו. ואנחנו עוברים למערכה הבאה. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי ולא שמונה בנים. אומרים שהיו לו שמונה בנים ואחד נפטר. היו לו, אנחנו מוצאים ברשימה אחרת, שבעה בנים, כשדוד הוא הצעיר. והאיש בימי שאול זקן בא באנשים ישי, והלכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנהו אבינדב, השלישי שמע. ודוד הוא הקטן, ושלושת הגדולים הלכו אחרי שאול, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. למה הוא הולך ושב? הוא הולך בזמן שהרוח הרע מבעטת את שאול, והוא משיב את נפשו וחוזר אל הצאן לשמור על הצאן. הוא רואה ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום בוקר וערב, הוא מחרף את השם בעת מערכות ישראל בוקר וערב 40 יום. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הקלי הזה ועשרה לחם הזה וארץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר א', גם מתנה לשר, למפקד, ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. מכאן למדים שבבית דוד היו נותנים גט כריתות לנשותיהם, שלא יהיה מצב חס וחלילה של אגונות. ושאול בהמה וכל ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. וישכם דוד בבוקר ויטוש את הצאן על שומר, הוא אדם מאוד אחראי, הוא מוצא שומר לפני שהוא יוצא. וישא בהלך כאשר ציווהו ישי באבו המעגלה, והחיל יוצא למערכה והראו במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ויטוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים, וירץ המערכה ואבו וישאל יחב לשלום. את כל הכלים שהוביל מהבית הוא הפקיד, והוא בא לשאול את אחיו לשלומם. המעגלה, הצבאות, יש מעגל גדול ריק, שטח ריק בין שני הצבאות, צבא אחד בצד אחד של המעגל, צבא שני בצד השני. וכל ישראל, והוא מדבר עמם, מדבר עם האחים, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי, שמו מגת, ממערכות פלישתים, ודבר כדברים האלה כמו שהוא דיבר קודם, אני הפלישתי ואני באתי לחרף את מערכות ישראל היום הזה. וישמע דוד וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הוא שומע מישהו מהחיילים אומר לחברים שלו, הרי תם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, דבר ראשון. דבר שני, ואת ביתו ייתן לו, לאישה, הוא התחתן עם בת המלך. ודבר שלישי, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל, אין מיסים, כל החיים. איזה יופי, שלוש מתנות נפלאות. מי מוכן? אף אחד. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז? רגע, זה מה שמציע שאול? זה מה שעכשיו יקרה למי שינצח את הפתי? לא, יש פה טעות בכיוון. והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי יערה לזה כחרף מערכות אלוהים חיים? מי הוא שעומד ומחרף את השם בורא שמיים וארץ, שהוא צור ישראל וגואלו, שהוא זה שיעד את עם ישראל להגיע לארצו? ויאמר לו העם כדבר הזה למוקו, יעשה לאיש אשר יקנו. הוא הולך מחבורה לחבורה, וכל חבורה הם משמיעים, מחזקים את עצמם, כדאי לך, כדאי לך ללכת להילחם, זה מה שתקבל, זה שלוש מתנות נהדרות. והוא משנה את התודעה. הוא אומר, זאת חרפה לעם ישראל מה שקורה כאן. וישמע אליאב אחיו הגדול, כדברו אל האנשים, ויחרף אליאב בדוד, ואומר, למה זה ירדת, אבל מי נטשת מעט אסון העינם במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רואה לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ואנחנו שומעים בפסוקים הקודמים שדוד היה מאוד אחראי, הוא הפקיד את הצון שלו על שומר. ויאמר דוד, מה עשיתי? אתה לא דבר הוא. תראו כמה יפה הוא מדבר אל האח שלו. הוא לא מתנב, כתוב שלפעמים הגנח את התקפה. זה לא דבר, זה לא דבר נכון, זה לא דבר מעוגן. חכם עונה דברים ישרים, דברים נכונים. והוא אומר בענווה לאחיו, מה אני עשיתי? זה באמת נכון. יש פה מצב של בושה נוראה לעם ישראל. ויסום אצלו אל מול אחר ביום כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון, וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, ויקחהו. הדברים מתגלגלים מאחד לשני, מאחד לשני, שאומרים לשאול, תשמע, יש פה איזה בחור שאומר שיש פה חרפה גדולה לעם ישראל ולשם השם. ויאמר דוד אל שאול, עומד לפני שאול, ואומר לשאול, אל יפול לב אדם עליו. תראו איזה מילים, לב אדם עליו. האדם, אחד האדם, זה המלך. מדבר אליו בכבוד. עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי על אז. אני מוכן. אני מצאת למלחמה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה והוא יש מלחמה מנעוריו. איזה הבדל מוקצן, נער בגדי רועים, פה פלישתי ענק, גובה 3 מטר, מגדל מהלך, עטוי את כל כלי המשחית. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדו ונשא סמה העדר, ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו, ויקם עליי והחזקתי בסקנו והקיתי והמיתיו. אומר דוד משהו מאוד חשוב. אומר, קרו לי שני דברים מפליאים. כשאני הייתי רואה של העדר של אבא, של אבא שלי, הגיע אריה אל העדר, תפס בפיו אחד הכבשים ועזב את העדר, הלך לדרכו. מישהו אחר היה עם היגיון בריא, היה אומר, ברוך השם, רק כבש אחד, היה מניס ומכנס את כל העדר חזרה אל הדיר. תודה רבה. אבל אני לא עשיתי כך. אני רצתי אחרי אריה, אני תפסתי את המלטאות שלו, שיפתחתי אותה לרווחה, חילצתי את הכבש, ואז שיסעתי את האריה. ואחרי כמה ימים מתקרב דוב. זאת הייתה דובה שהייתה עם גורים, הייתה עוד יותר מסוכנת. והדוב, כמו שאנחנו יודעים, כשהוא עומד על רגליו, הוא בגובה של 2 מטר לפחות. דוד לא היה אדם גבוה. הדוב הזה, הדובה הזאת תופסת, הדוב תופסת עוד עשה, והיא פונה לדרכה עם השלל, עם הארוחה. ודוד רץ אחרי הדובה, קופץ למעלה, תופס את הפה שלה, פותח, מוציא את השה ומשסע את הדובה. ואז דוד חושב, למה? איך זה יכול לקרות כזה דבר? שאדם עושה מעשה לא רגיל, לא הגיוני. אומר רש"י, היו שני צדיקים שהם השכילו בדבר. אחד מהם היה מרדכי היהודי. מרדכי היהודי רואה את אסתר, ש3 שנים היא מסתרת את עצמה, ובסוף מותיו רוצים דווקא. והיא נלקחת למשכבו של אותו רשע. אומר מרדכי, לא לחינם. אם היא נלקחה אחרי שהסתירה את עצמה, כנראה שיבוא יום ותצמח ממנה תשועה לעם ישראל. והיה עוד אחד שהשכיל בדבר, זה היה דוד. דוד אמר, אם אני קיבלתי גבורה כל כך לא רגילה, יבוא יום שהגבורה הזאת השם נתן לי אותה כדי שאני אחלץ ואציל את עם ישראל. והניח, ועכשיו דוד מחכה, מתי יקרה המעשה שבאמת הגבורה הזאת תידרש? ועכשיו הוא מספר לשאול את הסיפור, והוא אומר לו, אחרי מה שקרה לי ואני מבין שהשם נתן לי את הגבורה הגדולה הזאת, גם את הארי וגם את הדוב יקה עבדך, והיה פלישתי יערה לזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. זהו, הפלישתי הזה הוא יהיה כמו אריה והדוב. עכשיו הגיע הזמן, מפני שהוא חרף את שמך, את שם השם יתברך, הוא חרף את את המגמה האלוקית בעולם, שמגמת הטוב האלוקי והנצחי בעולם, שהיא לא תתגלה. ויש גבורה עכשיו שהשם נתן לי בשביל זה. ויאמר דוד, השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך והשם יהיה עמך. שאול עושה השתדלות, נותן לדוד את המדים שלו, לפחות קצת יהיה מוגפה, אבל צריך גם השתדלות אנושית. וילבש שאול את דוד מדה, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון, ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת. הוא ניסה ללכת, כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי, ויסירם דוד מעליו. ואז דוד עושה מעשה בלתי אומן, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. אנחנו יודעים שהאבנים שנמצאות בנחל והמים שוטפים עליהם הרבה זמן, המים מחליקות את האבן עד שאין לה בכלל זוויות. למה חלוקי אבנים? כי כשהאבן הזאת היא תתעופף בשמיים, לא יהיה לה שום התנגדות. היא ממש תתעופף למקום שהוא קלעי טוב רוצה שהיא תגיע. וישם אותם בכלי הרועים אשר לו באלקוט, וקלו בידו, ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הלוך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו, והבט הפלישתי ויראה דוד ויבזהו כינער ואדמוני עם יפה מראה. אך כתוב תורך להזכיר לנו שהוא היה עם יפה מראה. כל מה שהוא עושה, הוא עושה מרצון מדון השם. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו. זאת המגמה, לקלל שלא יתגלה שם השם בעולם, שהעולם הזה יהיה נתון למשיסה. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את בשכה לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי ואליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה אסגרך השם בידי, והקיטיך ואסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו. המצח מכוסה, הכל מכוסה אצל גוליית, נשאר רק המקום הפנוי, העיניים ובין העיניים, והאבן קולעת בדיוק כעיניים. גוליית באופן הגיוני היה צריך ליפול לאיזה צעד?
אחורה.
השם מסדר שהנפילה תהיה קדימה, כמו שאצל בבית דגון, דגון נופל קדימה עם הידיים שלו מפוזרות מול ארון השם. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא ובאבן, ויחד את הפלישתי והמיתהו בחרב אל מיד דוד. ויקח דוד ויעמוד אל הפלישתי, סליחה רחל, שלום, שלום. ויקח את חרבו וישלפה מתארה וימוטטהו ויחרות בה את ראשו. ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו אל הפלישתים עד בואכה גיא עד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. ושוב בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים וישוסו את מחניהם. ויקח דוד את ראש הפלישתי ויביאו ירושלים ואת כליו שם באוהלו. עכשיו בעצם קרה משהו שבפרק הזה שמספר את הסיפור של עם ישראל, מספר את הסיפור של גאולתן של ישראל, שהיא נקרא במיוחד ביום העצמאות. אם הסימן של הגלות היה פחד, תברחו מפני כל הדלי נידף והרבה בורחים מפני מעט, ראינו את זה לפני 75 שנה איך שברחו למרות שהיו כל כך רבים, מעט שומרים יכלו לעשות מה שרוצים, וכל הזמן של הגלות היינו בבהלה גדולה. היום אנחנו בבהלה גדולה. אני רוצה לספר לכם שראיתי סרטון קטן וכמעט נשמתי פרחה. בחור בן 15 או 16 באנגליה, בלונדון, אחת השכונות, החליט להוכיח באנטישמיות שהיהודים הם תאבי בצע. הוא מעלה את זה, אני לא יודעת לאינסטגרם, לא יודעת לאיזושהי מערה. והוא אומר, קמבוי, קמבוי, בוא, כמו שמדברים אל כלב, הוא מצלם איך שהוא רוצה להראות שהוא נותן מטבע. הוא אומר למישהו, אתה איבדת את המטבע. הוא מושיט יד, הוא לא מבין למה הוא מושיט. לבחור חרדי, לרב, לאישה, והיא בורחת מפניו, בואי, בואי. ואז הוא אומר, קמבוי, קמבוי, בורחים. בורחים מנער צעיר בלונדון. זה גלות, פחד, בהלה. ובערב יום העצמאות דוד בן גוריון, השם עזר אותו ברוח גבורה, שאחד הסימנים של אומר הרמב״ם של רוח הקודש, המדרגה הכי נמוכה זה גבורה, שיחיד קם להציל ציבור של צדיקים. וקם דוד ובן גוריון והכריז, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל.
אגב, שזה... הרב ציודה אומר שזה הנס של יום העצמאות. בפורש הוא אומר שזה הנס הגדול, הרי בסך הכל התחיל המלחמה, הנס הגדול זה רוח התעצומות הזו, רוח העוז הזה, הגבורה והעוז של הכרזת המדינה.
ועלינו לשבח שזכינו, זכינו להיוולד לזמן שיש מדינת ישראל. אנחנו אומרים ולא יודעים מספיק, אין אני עד איך זה מכיר בניסו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו לא מספיק מכירים ומבינים מה, איזה חסד השם עשה לנו שלקח את הנשמה שלנו והצניח אותה לדור הזה. ואנחנו נעשה בעזרת השם את חלקנו ונוסיף את העצום פנימה החוצה, נקרא בשם השם אלוקים חיים, ונוסיף ברכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.
אמן. נפלא מאוד.
וסליחה על כל הזמן ש 18 דקות.
שם עוז למונטן, שלום ערך תלוב השלום,
אמן, אמן, חג שמח.